שני בתוך המבוא למשנת האמת והשלום. עסקנו שבוע שעבר בנתיבות איש האמת, אמרנו מה אנחנו עושים בתור שני השיעורים הראשונים. שיעור ראשון בעצם מה שאנחנו עושים, צריך לעמוד, תראו שם, רואים אחורה, בסדר? טוב, בתור השני שיעורים הראשונים אמרנו ניקח את האמת ואת השלום, ניתן שיעור לאמת, שיעור לשלום כדמות, נהפוך את האמת לדמות, נהפוך את השלום לדמות, ננסה להבין אם יש אמת עד הסוף, אם יש שלום עד הסוף, מה המאפיינים, לטוב ולמוטב. לפני שנבין את המתח בין האמת והשלום, כלפי חוץ, ואיפה הם מתאחדים בשורשם, ואיך בעצם האמת והשלום מהווה, זו בעצם באמת תפיסה שלמה של חיים, של שפה, של גישה, של עבודת השם, ושל התייחסות לכל מה שקורה במציאות. התחלנו בשיעור הקודם, לפני האמת, עסקנו בלהראות איך בכל גלות שהייתה, יציאה ממנה קשורה לאמת לשלום מהאבו. תיארנו תהליכים שלמים ברמת העולם, ברמת עם ישראל, ברמת הקהילות, ברמת אנשים פרטיים, ברמת משפחות, איפה האמת לשלום נמצא בכל מקום. הסברנו שיעור שאמר למה זה דבר כל כך מרכזי. היום ניכנס לנתיבות האיש השלום. ועל אותו מתווה שעשינו בשיעור שעבר, אז יש לנו פה בעוד אחד דמות המופת. דמות המופת, אם שבוע שעבר, משה אמת, תורתו אמת, ראינו שמשה גם יודע לאחוז בשלום, אבל עיקר העבודה של משה זה אמת, תורתו אמת, להודיע שהשם הוא אלוקים ואינו בלבדו, הרי שאהרון הוא אוהב שלום, ורודף שלום הוא השושבין הדמטרוניתא, שושבין הקלה, שושבין כנסת ישראל, הוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. אוהב שלום ורודף שלום. תקשיבו טוב, לאהוב שלום זה יותר מלעשות שלום, מה הכוונה? כשאדם עושה משהו מסוים, יכול להיות שהוא עושה את זה חד פעמית. או בגלל סיטואציה מסוימת. וכשאדם אוהב משהו, אם מישהו מאוד אוהב משהו, ככל הנראה הוא יעשה את זה לא חד פעמית, אלא הרבה פעמים כי הוא אוהב את זה. אם מישהו אוהב משהו באמת, זה יבוא לידי מעשה. להיות אוהב משהו, זה כל כולך בתוך זה, כי אתה אוהב את זה, ממילא אתה גם תעשה את זה. רודף זה יותר מאשר אוהב. כי לדרך, הרבה פעמים אנחנו אוהבים משהו שהוא באזור הנוחות שלנו, מתאים לנו, שייך לנו. לרדוף אחרי משהו, זה משהו שהוא לא מונח אצלך, הוא לא באזור הנוחות שלך, הוא לא קל להשגה. אוהב שלום ורודף שלום. אהרון לא רק אוהב שלום, הוא מוכן לרדוף אחרי השלום, כי לא קל לאחוז בשלום. אמרנו, סעיף 2, תורת המספרים. אם אנחנו מעבירים את האמת בשלום לתורת המספרים, האמת אמרנו שייכת למספר 1, האמת היא 1, האמת היא עומדת מצד עצמה, היא לא סופרת מה קורה בחוץ, היא שואפת להגיע להגדרה מוחלטת של משהו, אהרון אפשר להגיד הרבה בחינות על דבר, אפשר להגיד שבאדם יש בחינת צומח, בחינת דומם, בחינת חי, אבל יש רק תשובה אחת, אדם זה אדם, הוא לא צומח, הוא לא דומם והוא לא חי. בסופו של דבר האמת היא אחת. לעומת זאת, המחלוקת שייכת למספר 2, שתי כוחות שיש ביניהם מחלוקת, לכן ביום השני נבראה המחלוקת ונברא הגיהנום, כי היום השני בבריאה קשור למספר 2. אבל ביום השלישי יש פעמיים כי טוב, למה? כי מה עשה היום השלישי? למה המספר 3 ומעלה קשור לשלום? כי השלום לוקח שני כוחות ומגלה בעצם איפה הם מתחברים. אומר המר"ל באחד המקומות, לכן מהמספר 3 יש צורה גיאומטרית, לא קו אלא כבר משולש, ואחרי זה מרובע ומחומש וכולי משושה, כי מ3 יש כבר התחברות של הנקודות. השלוש כבר יוצר סוג של חיבור, או חיבור של צורה, או חיבור של אחרי השלושים אחרי הביניהן, אבל כבר יש נקודה של חיבור, יש איזה מפגש, אני אקח צהוב, אני אקח ירוק, המפגש ביניהם, כחול, והמפגש ביניהם יוליד ירוק. כלומר, יש פה כבר איזושהי נקודה שהם מחוברים, הירוק מחבר את הצהוב והכחול. אבל כאשר אנחנו מדברים על 2, כל כוח עומד לבדו. שכל כוח עומד לבדו, יש ביניהם מחלוקת. לכן ביום השלישי יש פעמיים כי טוב, כי הוא מגלה איך המחלוקת ביום השני בעצם נועדה לתיקון, יש בה נקודת חיבור, הדברים בעצם מתחברים. מה אתה אומר? שתי כוחות מקבילים, אז יש עוד מחלוקת, השלישי בעצם מחבר בין הדברים. לכן השלום קשור למספר 3 ואילך, ובעיקר למספר 3. והמהר"ל בנתיב השלום, פרק א' אומר לנו כך, לכך נראה כי שם שלום מורה על מעלת השלום, כי בשם שלום השין בתחילה, השין יש לה שלושה ראשים, אחד בקצה זה, אחד בקצה השני, והשלישי מחבר בין שניהם, והוא עצם השלום. כי צריך שלישי שיהיה מכריע בין החילוקים, אשר אחד הוא לקצה אחד, והשני הוא לקצה השני, וצריך מכריע בין שניהם. כלומר, אומר המעל, באות שין, האות שין עצמה, בעצם יש לה שלושה ראשים, כי בעצם השלום זה המהות שלו, האות שם קשורה לשלום, שזה שלוש כוח, שלושה כוחות, שני כוחות, והשלישי בעצם מחבר ביניהם. הוא עכשיו ממשיך ואומר, בפני כי הראשים הם שצריכים השלום יותר, כי אחר, כי אחד שהוא מן העם הוא תחת הראשים, והם מושלים עליהם, והם עמדים השלום בין העם, אבל הראשים אליהם דבר זה. ואם יש חילוק בין הראשים, הרי גם העם אשר תחתם הם מחלוקת. לכך אפשר שיש שלום רק על ידי אמצעי שהוא מכריע ונעשה אחד. יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. המחלוקות בעיקר הן בין המנהיגים. לא רק מנהיגים ברמת קבוצות פוליטיות לאומיות, גם בתוך כל קהילות, עיר, כל קבוצה מאוד דואגת לקבוצה שלה, וראשי הקבוצה צריכים לגונן על הקבוצה שלהם, והמחלוקות הן שם. המלחמות הן שם, המאבקים הפוליטיים הן שם. בדרך כלל אנשים ברמה פשוטה, מה הבעיה? הוא צריך כוס חלב, באהבה, אתה צריך עכשיו, מי מבקשה בכוס חלב? לכן אני לא יודע מה, חסר לך עכשיו כמה עגבניות, חסר לך עכשיו שימורים זיתים, כך באהבה, מה הבעיה? צריך עזרה לסחוב מאוטו? מה הבעיה? אנשים טובים בדרך כלל, רוב האנשים, מה הבעיה? לעזור אחד לשני, אז למה הוא לא בדיוק כמוני? איפה המרחקות מתחילות? בראשי הקבוצות, למה? למה בראשי הקבוצות, המפלגות או הקהילות, למה שם יש את המריבות? לא כי ראשי הקבוצות זה אנשים לא טובים. יכול להיות שיש אנשים לא טובים, בדרך כלל זה לא אנשים לא טובים, אלא ברגע שיש קבוצה, ראש הקבוצה צריך לדאוג למי? לקבוצה שלו. אז עכשיו נמלא, הקבוצה זה המטרה, אז יחסי הגומלים לקבוצה השנייה זה כבר רק אינטרס, כי להם יש את הקבוצה שלהם. ואם אין נקודה שמחברת בין הקבוצות, בין אם זה, יש כל מיני רמות בחיבורים בין הקבוצות, בין שתי הכוחות, אז אין שלום. ולכן דווקא בראש של השם, שם בעצם נמצא המתח הזה, שבין בעצם שני כיוונים שונים, ושלישי שצריך לחבר אותם וליצור ביניהם. כשהראשים הם באחדות, הקבוצות ודאי באחדות. אני אומר לכם באמת, זה שיעור שלם שנדבר עליו בנדר, לא עכשיו. אחרי המבוא, ויש עוד כמה שיעורים אחרי זה, על כמה דברים עושים באמת שלום, ושנגיע לאחד השיעורים של איך בסייעת הדשמה, משכינים שלום בין קהילות, במודל שהתפתח בו בנוף הגלים, על ידי חברותות בין ראשי הקבוצות פה, חברותות בלימוד בין ראשי הקבוצות, אחרי שנה לפחות של חברותות, נוצר תהליך מדהים בקהילות, באופן מדהים, שנוצר אמון בין ראשי הקבוצות, דברים פה התחילו לרוץ. עד אז היו לא מעט פעמים מחלוקות מקבוצות טובות מאוד אחת לשנייה, ממתחים, חשדות, אי אמון, שראשי הקבוצות הצליחו להתחבר, קרה פה דבר מדהים, וצריכו לנסח לזה 10 כללים, איך עושים תהליך כזה, בטח יש עוד כללים, מה הניסיון הקטן שלנו פה בנוף הגליל? ננסה ללמוד את זה בנפרד. אבל היסוד של השלום קשור למספר 3, זה מה שרצינו להראות. ושאנחנו עוברים למספר 3 בדעה, מהו מרכז ההתפעלות? אמרנו שהאמת מרכז ההתפעלות הוא בפנים. האמת, איש אמת לא מעניין אותו מה יגידו עליו. איש אמת לא מעניין אותו כמה מנדטים יש לו. איש אמת לא מתעסק בעולם בחוץ. הוא מתעסק בעולם בחוץ כי חלק מהאמת היא להשפיע בחוץ. אבל הוא לא מתעסק בעולם בחוץ במובן שאם אומרים עליי שזה לא נחמד ולא יראה וזה לא יפה, אני אשנה את האמת שלי. אני אשנה את האמת שאם אני אשתכנע שהיא האמת. אם תשכנע, אם איש אמת אמיתי אומר, יש עליי ביקורת מבחוץ והיא צודקת, הפוך, אם הוא איש אמת, הוא ישנה הכל. אבל מה שיזיז אותו בשינויים זה רק אם זה אמיתי. הוא מחפש את האחד המוחלט. אם יגידו לו, תשמע, מה שאתה עושה אולי הוא מאוד אמיתי, אבל אין לזה מנדטים, אין לזה דעת קהל, אנשים בזים לך בחוץ, הוא יגיד, זה לא מעניין אותי, לא אכפת לי מה יגיד אולי, אלה לא שפני המליגים עליו. והפוך, אם הוא יזהה מסקנה חדשה, שהיא האמת, אבל עכשיו כל מי שהיה איתו עד עכשיו, לא יבין אותו, הוא יגיד, לא מעניין אותי, האמת בלבד מזיזה אותי. לכן איש אמת, תמיד מתעסק בבירוע הפנימי שלו, הוא נעזר בחוץ, הוא מקשיב לחוץ, כבירור האמת, לא כמנדט, לא כמה יגידו. הוא מנסה להשפיע בחוץ ולקבל בחוץ את בירור האמת שלו, אבל הוא לא מוכן שמה אומרים עליו יהווה פקטור בשיקול, שגורם בשיקולים שלו לקבל החלטות. ברור, נכון? איש השלום נמצא במקום הפוך, ולא מהמקום הזול והנמוך של לקבל עדת קהל, לקבל לייקים, אלא מהמקום מסיבה אחרת. איש השלום, מרכז ההתפעלות שלו, זה להחבות הכוחות, שיתוף פעולה ביניהם, תיקון עולם המעשה, נמלש משמעות גדולה למתרחש בחוץ. זה הכותרת שנתתי בו, נראה את השלה הקדוש. והי בישור מלך בהתאסף ראשי העם יחד, לשבטי ישראל. מה זה? והי בישור מלך, אומר ראשי, בהתאספם יחד באגודה אחת, השלום ביניהם ומלכם, ולא שיש מחלוקת ביניהם, עד כאן לשנו רקע מגדול מעלת השלום. כלומר, מה אמר ראשי? בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם ומלכם. כלומר, והי בישור מלך, מתי? מתי והי בישור מלך? והתאסף ראשי העם. כשראשי העם הם באחדות, אז השם אחד ושמו אחד. תראה את גודל מעלת השלום. איש השלום, באמת, איש שלום, כמו שאיש אמת אמיתי, לא מזיז לו מה יגידו עליו מצד מה יגידו, רק אם זה אמיתי, איש השלום לא מזיז לו מה יגידו עליו ברמה האישית שלו. מה שמפריע לאיש השלום הוא שיש מישהו אחד אפילו שנשאר בחוץ, והוא לא חלק ממה שקורה פה, איש השלום לא הצליח. אם מישהו אחד נמצא, כוח אחד במציאות נמצא מנוטרל, איש השלום לא הגיע ליעדו. ולכן מאוד אכפת לו מה יגידו בחוץ. כמו שאיש האמת, שבאמת מה שחשוב לו זה העולם הפנימי, עלול ליפול בטעות, בקליפה, שכבר הוא לא קשוב לחוץ, ואולי הוא לא מזהה את האמת בצורה נכונה, איש השלום עלול ליפול בקליפה, שמרוב שאכפת לך מה קורה בחוץ לטובת התכלול של הכל, מה תהיה הקליפה, מה תהיה הנפילה, שאתה לא מתעסק באמת לתכלל, אלא ב... מה יגידו עליי, לקבל את עדת הקהל, שלא יהיה שום, ואז אתה כבר לא באמת איש שלום, נפלת בפשרנות, הבנתם? שבעצם בגלל שיש לו מרכז התרחשות גדול במה קורה בחוץ, זה כבר לא מהמקום האמיתי של מה המקום של כל כוח בחוץ, אלא מה... ברור, בעומק, בסוף בעומק, איש האמת לא יכול להגיע לאמת בלי השלום, כי בסוף יש איזה משהו שהוא לא ראה, לא זה הנכון, ודווקא ההוא שם בחוץ יפתח לו את העיניים. ואיש השלום בסוף לא יכול להישאר רק בחוץ, כי בלי לחפש את המקום האמיתי של כל כוח, לא יהיה שלום. ופה אני כבר רוצה לתת הגדרה מאוד עמוקה לשלום. שלום בעצם זאת מילה שנפלה עכשיו בשבי, כי כשאני אגיד את המילה הזאת עכשיו, אתם יד, יעלה לכם בראש משהו אחד, וזה לא המובן הנכון. שלום בעצם זה הכלה, ולא במובן שאומרים היום הכלה. היום הכלה זה סוג של קבל כל אחד כמו שהוא רוצה להיות, בסדר? קבל כל אחד כמו שהוא רוצה להיות, הדבר הזה מתחיל מסבלנות וגומר באדישות. למה זה לא שלום? שלום זה, למה זה לא הכלה הנכונה? הכלה נכונה זה לא להכיל כל אחד איפה שהוא רק נמצא. הכלה נכונה הכוונה היא למצוא לכל אחד התפקיד הנכון בתזמורת, לתכלל נכון. כוליות נכונה זה למצוא איפה כל אחד זה המקום שלו במבנה הכולל. מה תפקידך בסדר הכוחות? כמו בתוך משפחה, כל ילד. איפה הוא הנקודה המאוחדת שלו, ואיפה הוא חלק מהמכלול, איפה הוא חלק מהמשפחה. כל אחד בשבטי ישראל, כל עם בעולם, כל אדם, שאתה בצבא, איפה השילוב הנכון בין הכוחות. יכול להיות שיש סימפוניה מסוימת שבה כלי נגינה אחד לא יהיה נגין, אבל יש מקומות תחים שצריך אותו. יכול להיות שיש אחד שהוא רק המשולש, נכון? זה שעושה את הדינג דינג הזה, את ה... יכול להיות שיש אחד שהוא רק נותן את ה... לא יודע מה. אני בתזמורת, בגיל התיכון, הייתי בטרומבון, היה שלושה טרומבוניסטים, השלישי היה הכי גרוע, אני הייתי הכי גרוע, ליד הטובה, גם לא שמו את הזיופים שהיא כתובה שם לגן יפה, חזק, אבל בסדר, יש לך רק כמה צילמים לעשות את הגיבוי, כן? אתה לא עכשיו לך התוצרות או, או הטופים או, או הכלים שהיו המובילים, הקלרינטים. אתה היית עכשיו טרומבון שלוש, בסדר, אבל יש לך את התפקיד שלך. והעבודה הגדולה בשלום זה הענבה שכל כוח, או כמו במשחק קבוצתי, כל כוח נותן את שלו, מייחד נוצרת זמורת, הרמוניה, סימפוניה, יש לך משהו חזק. ולכן, הכלה אמיתית היא לא אדישות. זה כמו שקבוצת כדורגל או כדורסל, היא המון המון ביקורת, לא כעסנית, אבל הפוך, תדייק את הכלייה, תדייק את המסירה, תדייק את העבודה שלך, תעצת מהתפקיד שלך, השארת חור בהתקפה, בהגנה, מה קרה פה? המון עבודה על מקצועיות שכל כוח יהיה במקומו. והשלום, כשכל כוח מרגיש שהוא במקומו, כבר אין ויכוח מי יותר חשוב. אגב, אומרים שבקבוצות ספורט, כדורסל, כדורגל או קבוצות אחרות, יש כל מיני תחומים בספורט, יכולה להיות קבוצה עם כוכבים הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם, שכל אחד עלה המון כסף, והקבוצה לא מצליחה בגלל האגו של אחד השחקנים או של כמה שחקנים. מה קרה כאן בעצם? הבאת את השפיצים הכי גדולים בכל תחום, אבל אין ביניהם שלום. ואז אין כלי מחזיק ברכה שלום, שקיעו מיליארדים, מיליארדים, לא פחות, באיזה קבוצה לא הגיעו לכלום. או לא הגיעו לידים הנדרשים, אבל הכי טובים הרטע, אבל מה? אין את המקום של כל אחד, אין תכלול נכון, בפועל זה לא מכיל את זה, וזה לא, זה המושג החלה, לא מה שאומרים החלה, שזה תשתוק, תקבל כל אחד כמו שהוא, בלי שום יכולת להעביר ביקורת, ואז זה לא באמת שלכל אחד יש תפקיד, למה הדבר דומה? הוא מנגן, נגיד שעכשיו פה בכיתה הזאת, תזמורת אחת לנגן ג'אז, תזמורת אחת לנגן קלאסי, תזמורת אחת לנגן חסידי, ותזמורת אחת עכשיו בכלל תנגן שירים של סעודה שלישית, באותו חדר בו זמנית. איך זה יישמע? צורם אוזניים, לא לעניין בכלל. אבל תחיל, בוא נחיל אחד לשני, ככל הנראה הם לא יכילו אחד בשני, כי בחיים האמיתיים אתה לא יכול, אין לך מקום, כל אחד עכשיו חובל בחברו. ההכלה האמיתית היא הקוליות האמיתית שכל כוח מביא למקום. בוא נמשיך. אומרת מסכת דרך ארץ פרק השום, אמר רבי משה דסכנין בשם רבי לוי, גדול השלום, שכל הבחורות דתיות חותמים בשלום, כי התשמה חותמה בשלום, פרוסוקת שלומך, ברכת כהנים חותמה בשלום, שנאמר וישם לך שלום, כל הבחורות חותמים בשלום, עושה שלום במומיו. שלום מסיים את הקדיש, שלום מסיים ברכת המזון, שלום מסיים את ברכת כהנים, שלום מסיים את תפילת 18, זה לא סתם. למה שלום תמיד בסוף? כי הוא המתכלל את כל הכוחות. הוא הסיומת. הוא הסיומת. בסוף הכל צריך להגיע אל השלום, כן.
בעצם, אז שלום אין באמת משמעות עם שלום
חברה,
שלום כלפי עצמו לא
שווה משהו. ומה זה אמת שלעצמה? האמת שלעצמה זה השם אחד ושמו אחד. אבל איך השם אחד ושמו אחד אם אין נבראים שכולם מכירים את זה? למה נבראו כל הנבראים? זאת אומרת, בסוף בסוף במציאות כולה, גם לאמת אין משמעות אם אין בריאה, אם אין מציאות. כלומר, מה זאת אומרת? נכון, האמת עומדת לעצמה, כן, מי שיקיר בה, אז זה מה היא נבראה, כן?
אבל איש אמת, איש אמת, תמשיך להיות איש אמת,
נכון.
גם אמת כמו אחד.
נכון.
אבל איש שלום, לא באמת שלום אנשים,
אין צמור. איש שלום, אתה צודק, הוא זקוק לפחות לשני כוחות לעשות שלום ביניהם. נכון, נכון. לפחות בצד החיצון של הדברים. כן, איתן.
שלום זה רק לצייך,
נהדר, שאלה נהדרת. שלום גם בתוך האדם פנימה. אתה אומר לידיעת תשובה, גם בתוך האדם יש שלום. מה זה האדם בתוך האדם בכוחו פנימה? בתוך האדם בכוחו פנימה זה לעשות שלום בין כוחות הנפש, בין נשמה לגוף, בין שכל רגש, דמיון, מעשה, אני צריך לעשות שלום בתוכי, כן? אז הנה, תשובה יפה שנתן אומר לך ידידיה, כן, גם לאדם בתוך עצמו, היה לבודו בעולם, אני צריך לעשות שלום בכל כוחות נפשו. אבל שוב, באמת, במציאות, לוצר עם אדם מורכב רק מכוח אחד בלבד, אז ממילא עכשיו הוא לא יכול לעשות שלום. אבל בסוף זה גם לא היה אמיתי, כי האמת עצמה היא מורכבת בעצם מכל המציאות כולה. כן? בבקשה.
האמת ברור,
קריאת
שמע חתומה בשלום?
במה? הסיומת, נכון? אנחנו בעצם מסיימים, נגיד בקריאת שמע של ערבית, נכון? סוף בקריאת קריאת שמע, יש לנו השכיבנו, נכון? הוא פרוס עלינו, סוכת שלומך, נכון? סיום, זה הפחות של סיומת של בעצם של קריאת שמע, אז אנחנו נמצאים בעצם בתוך השלום. עכשיו אומר המהר"ל בדרך חיים, ולפיכך השלום משלים הכל, ובמפלכך נקרא שלום מלשון השלמה. שלום זה מלשון להשלים. כי כאשר אין שלום אז כל אחד חלק, חלק וחסר השלמה. ובשלום משלם עד שלא חלק. שיש לו שלום, האחד עם האחד. ואז הדבר שלם. ובפני זה תבין, כי כל חותמי בחות חותמים בשלום בברכת כהנים חותמים בשלום, תפילה וכו', כי על ידי השלום הדבר נשלם. הדבר נשלם בסוף הכל, לכן השלום השלמת הברכה. שלום זה להשלים, לסיים, להביא את הדברים לגימור שלהם. כל זמן שאין לך את המקום של כל אחד, אין שלום. לכן אגב, יש שישה ימים בבריאה, כל יום נבראים דברים אחרים לחלוטין. בשבת לא נברא שום דבר חדש. מה קורה בשבת? מה קורה בשבת? מתחברים. ויחולו. מאיזה לשון זה ויחולו? מלשון כלליות, מלשון כילוי, סיומת, מלשון תכלית. הגענו לתכלית, שהיא הסיומת של המהלך, שהיא הקוליות של כל מקום, שבת שלום. הבנתם? ויחולו, כילוי, תכלית, כללי, שבת שלום. הגענו ליד, כל הכוחות מתחברים. לכן בשבת יש פתאום חיבור בין נשמה לגוף. מצווה בשבת לישון, מצווה בשבת לאכול. כל החיים הגשמיים בשבת הם מצווה, יש בה קדושה, יש בה גשמיות, והכל בהרמוניה. שבת היא המקום הכולל של כל הכוחות. בסדר? יפה. עכשיו זה מוביל אותנו לארבע. מה המבט הבסיסי? ראינו שבוע שעבר שהמבט הבסיסי של העין, של האמת, זה הביקורת, עין ביקורתית. מה המבט הבסיסי של השלום? יעבדו חמים, תודה. וברוך הבא, מהצבא, אשריך. המבט הבסיסי הוא עין טובה. אומר בעל ספר חרדים, רבי אלעזר אסכרי, תקופת האריזל, רבנים הקדושים בצפת, הוא מונה את ספר, מצוות בספר שהוא עושה ספר, על פי גם מברי הגוף, שבכל איבר בגוף איזה מצוות מקיימים, אז בפרק ד' מצוות עשה מן התורה תלויות בפה ובקנה ואפשר לקמיים בכל יום, מצווה נ"ז בקש שלום ורודפהו, יש מצווה לרדוף אחרי השלום וזה מהתורה, הוא מוכיח שזה מהתורה, שאפילו במלחמה יש לנו ציווי להקדים שלום, אני קופץ המודגש בסוף. מי שרוצה לזכות במצוות בקש שלום ורודפהו, איך לדעת הספר חרדים, יש מצווה בתורה לבקש שלום. לדעתו, הוא מונה, הרמב"ם לא מונה מצווה כזאת, הוא מונה לבקש שלום. ובעצם, הרוצה לזכות במצווה זו, תראו צוף ברב, ייזהר במצווה אחרת, והוא לדון כל אדם תמיד לקף זכות תמיד, שזה, והוא אומר שהמצווה תמיד נתראה. זאת אומרת, יש מצווה, לבקש שלום ברודפהו, והיא תלויה במצווה אחרת, וזה לדון לכף זכות. למה עין טובה ולדון לכף זכות קשור לשלום? למה? יש גם גמרא שבין הזה מוכח. למה? למה שלום קשור לעין טובה? פשוט מאוד למה, נכון? כדי לעשות שלום, כדי לתת לכל אחד בתפקידו בנבחרת, בתזמורת, אני צריך לזהות את ה... במה הוא חזק? במה הוא טוב? זה עבודה. מה העבודה בחינוך? לזהות כל ילד במשפחה, מה טוב בו? מה הוא איכותי? מה הוא ייחודי? במה הוא איכותי? איפה הוא מביא את הדבר המיוחד שלו? כחלק מהמכלול. וממנה אני חייב לראות בטוב. הביקורת תבוא לדייק, לשפר, להתמקצע, אבל קודם כל מבט עקרוני הוא מבט של טוב, לכן עין טובה זה הבסיס בעצם של השלום. מה מנוף ההתקדמות מבחינת המידות? א', פריאת הטוב, לימוד והפריאה ממנו, מתוך כך התחדשות והשלמה. המשנה באוקצין, סוף 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 השס משנה, משנה האחרונה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא מחזיק ברכה לישראל השלום? שנאמר, השם עוזלמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. זאת אומרת, זה הסיומת. כלי מחזיק ברכה זה השלום. זה אגב הסיומת, כן, של כל של כל השס. בסופו של דבר, אדם גם יכול, לפני כן כתוב שהקדוש ברוך הוא מאחל לכל צדיק וצדיק שהיה עולמות. אפשר היה לחשוב שאדם אולי טעה בלימוד שלו של השס, אז הוא לא יזכה. והנה, בסופו של דבר, לא רק שאדם עמל בתורה, אז כל אדם שעמל, אלא הכלי מחזיק ברכה זה השלום. שאדם לומד מתוך שלום, מתוך אותו מקום של יש פה עוד כוחות, עוד דעות, עוד צדדים, הוא לומד מהם, הוא מופרה מהם, אז הוא מגיע לחקר האמת בצורה יותר נכונה. כלומר, המנוף שעוזר לו להתקדם ולזוז כל הזמן, זה בעצם המקום של השלום, פותח אותו לעוד כוחות, ומנה זה פותח לו ענווה, זה פותח לו מקום של למידה ולומד מכל אדם. תראו את פנקס סוד ג' בעוד פיוו, שפנקס של, מפנקסי הרב קוק. הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר כלא כראוי, שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. איזה משפט פגז. צריך אדם לעבוד המון כדי לגלות שלא רק הוא קיים. מה? יש מישהו שלא יודע שלא רק הוא קיים? התשובה היא, כמעט אף אחד לא יודע את זה. מה זאת אומרת? כולם יודעים שכולם קיימים. אבל גם שאתה יודע שכולם קיימים, הם סוג של ניצבים. סוג של ניצבים, סוג שלא שמת לב אליהם. יש פה אנשים. אדם צריך המון לעמול על עצמו, כדי לגלות שיש פה עולמות שלמים, שפתאום הוא נפתח לראות אותם, ולא רק הוא קיים. לא רק הכל סובב סביבו, וסביב החבר'ה שעוזרים לו לראות את עצמו, אלא יש מציאות מבלדי המעגל שלו. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בורו. מדהים. איך תשיג את הקדוש, תתחיל להשיג את הכרת השם יתברך, איך תתחיל להשיג שהקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, נעלם מכל נעלם, שאתה לא שם לב בכלל מה קורה ליד מישהו שנמצא לידך. אתה יודע, יש גמרא בפסחים, שלא נגמר סודות התורה, ולמי שמכיר פני חברו בישיבה. מכיר מקומו של חברו בישיבה. שאדם לא יודע את המקום של מישהו בישיבה, לא רק המקום הטכני, אלא הוא לא מכיר את פניו, לא יודע בכלל מי זה, לא יודע מה זה, לא, הוא לא בדיוק ספר אותו עד היום. אז לא נגלים לו דברים. הוא כאילו מאוד, לא רק הוא לא למד משהו מאותו אחד שהוא לא הכיר, הוא כאילו נעול באיזה קליקה כזאת, בחבר שלי, בראש שלי, כל החבר שהם בדיוק כמוני, כל החבר שהם בבית שלי. הוא לא נפתח. אם הוא לא נפתח לאנשים שלי, הדור איך יפתח לקדוש בו? לכן אומר רב קוק, כשידע זה קרוי, רק אז הוא יוכל להשיג את בורו. אם כן, מה שבאהבת אחר כמוך הוא כלל גדול בתורה, כוללת, זה לא רק יסוד השלום, זה יסוד האמת ודעת השם יתברך. אני קראת שונות של הרב קוק, כי מה שאהבת כמוך, היא כוללת כל התורה כולה, היינו גם כן יסוד האמת ודעת השם יתברך. כלומר, בעצם לאהוב כל אדם, ואהבת כמוך, אחיז עליי אומר, כל יום לפני התפילה לקבל דבר ראשון מצוות עשה, יש לך דברים ראשונים, ואהבת כמוך. אומר הרב קוק, זה לא רק בן אדם לחבר, זה גם בן אדם למקום. איך ואהבת כמוך זה בן אדם למקום? כשאתה לומד לשים לב לחיים שמסביבך, שאתה רגיש אליהם, אתה רואה, יש פה משהו עצוב, יש פה משהו נורא שמח, משהו עבר, משהו, יש פה זה, הנקודות של, אתם יודעים, לספור משהו, לזכור שהיום זה יום הולד שלו, לראות שעכשיו משהו עובר אליו, אחי, אתה צריך אולי לשבת עכשיו, לא יודע מה, שאדם יש לו את הרגישות לשים לב לזולת, הוא מתחיל לספור בני אדם, יש ביטוי נפלא שרפוק באחד המקומות, שזיכרונות, מלכויות זיכרונות שופרות, זיכרונות מגלים את אהבת השם, כי את מי אתה זוכר? רק את מי שתאהבת, זה ממש חזק. מה זוכרים? עוד טראומות זוכרים, זה אני בטחה, אבל בצורה פשוטה של החיים, מי שאתה סופר אותו, אז אתה זוכר אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד, אז הוא זוכר. והוא זוכר, והוא גם זוכר גם ממילא מה שלא בסדר אצל בן אדם. אבל מתוך אהבה. ותחשבו על זה, תחשבו מה זה השגחה פרטית. כן? תחשבו מה זה השגחה פרטית. תחשבו שבאמת בן אדם שם לב מה קורה לחברים שלו, ואכפת לו מה שעובר עליהם. ולא רק חברים שלו, רואה משהו ברחוב, רואה שם לב, כן? יש שומר בכניסה לסופר. בסדר, שומר, הוא ניצב. הוא ניצב, השומר הזה ניצב, נכון? זה כאילו, בסדר, זה התפקיד שלו, אני באתי לקניות. יש פה בן אדם, עומד בקור או בחום, בכניסה, בוקר טוב, שלום. ההתייחסות הפשוטה הזאת היא, זה כל כך יש בן אדם שאתה רואה מי הוא, מה הוא? הוא רואה, הוא רואה בן אדם. מישהו שם לב למי נמצא, הוא סוג של השגחה פרטית, כאילו, באמת הוא שם לב לפרטים. זה השגחה פרטית, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא שם לב לכל אחד מאיתנו, הוא באמת שם לב. באמת, באמת, כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא לא רגשות ולא מידות, אבל כביכול חשוב לו כל אחד. כן? זה, הוא סופר את זה. אז הדרך להכיר את בורכה, זה להתחיל להלכת בדרכיו. תשגיח כמה אתה מה קורה במציאות, אז שים לב, שים לב מה קורה מסביבך. שים לב לדבר הזה, שים לב, תהיה רגיש למציאות הזאת. ועכשיו עוברים לסעיף 2 בתוך המנוף ההתקדמות, וזה הכלליות והאידיאליסטיות. כלומר, לא רק לימוד הטוב, ראיית הטוב, שימת לב לזולת, שפותח את הבן אדם להכיר את המציאות ואת בורו, אלא הכלליות והאידיאליסטיות. תראו את הנהיה בשבת, וזה קשור למה שכבר הקדמתי, שהחלה, המקום העמוק שלה זה התכלול, כל אחד במקומו. השלום צריך שמושרש בתור מושג היותר קדוש, כך אף הוא מסביר, אשר הוא לא תכנס בכלל שמותיו של הקדוש ברוך. מה אומרת בשבת? ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור להגיד בשירותים שלום, או בבית המרחץ, אסור להגיד במקום בו ערומים שלום, מה? בתשעה באב או באבלות, כן, זה מצד שנמצאים באבל, אז אין שלום, אבל כלומר, בבית מחץ, בבית כיסא, במקום שערומים, אי אפשר להגיד שם השם, ושלום הוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אמת זה לא אחד משמותיו, אמת זה מעניין, אמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, ושלום זה שמו, נעסוק בזה באחד השיעורים האחרים, מה היחס ביניהם, אבל השלום הוא שמו, אומר הרב בעיניה, השלום צריך שם מושרש בתור מושג היותר קדוש, אשר הוא להיות נכנס בכלל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי יסוד השלום הוא שתהיה מגמת הפנים של כל רצון פרטי הנמצא, צד שמאלי, העמודים הודפסו הפוך, במציאות משתווה עם החפץ הכלי שנובע מהתכלית הכלית של כל מציאות כולם, השלום זה הבנה איך כל כוח נמצא במקום שלו, כלומר שוב הגדרה של הרב הייתה, שמגמת הפנים של כל רצון פרטי תהיה משתווה עם החפץ הכלי, יש לך את הרצון שלך, ואיפה אתה חלק מהמכלול? איפה אתה חלק ממשהו גדול יותר? אגב, אפשר לראות זה מאוד מאוד חזק במלחמה. במלחמה זה לא תמיד בא לידי ביטוי בצורה טובה ונכונה, כי באופן טבעי מלחמה לוקחת את החיים הפרטיים של בן אדם, פתאום הוא לא שלושה חודשים בבית, לא משתום, לא ילדיו, זה לא מצב טבעי וטוב, כן? זה לא מצב אידיאלי. אבל מצד שני, מה ראית במלחמה? שפתאום יש את החיים האישיים, פתאום יש לך את כלל ישראל, ואנשים מחוברים בין הרצון להגן על החיים האישיים, אבל הרצון להגן על עם ישראל כולו, ופתאום הכלליות ממלאת את, ה, את, ה, את, ה, את הזוג, גם את האיש וגם את האישה שלא יש לסושה חודש ביחד, אבל איזושהי עוצמה אדירה של, יש לנו משמעות עמוקה, אנחנו נותנים המון למען המדינה, למען עם ישראל, יש לנו מסירות גדולה, יש לנו כוחות, יש לנו חוסן, יש לזה גם אתגרים, אבל הדבר הזה יוצר איזשהו, פתאום, וואו, הבית הפרטי יש לו קשר למקום הכללי, ברמה המעשית זה מפר את האיזונים, אבל ברמה ארוכת טווח יש פה מה שיכול לבנות מאוד מאוד חזק בין קהל לפרט אם חוזרים אל האיזונים בצורה בעצם נכונה. ולכן בעצם השלום זה לחבר את המקום הפרטי של כל אחד, מה הרצון שלך, מה השיבות שלך, ואיפה אתה חלק בעצם מהמכלול. אז ממילא זה אידיאליסטיות וכלליות. מה זה כלליות? הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה. הוא היה הכלל ישראל של הדור, הצדיק הכללי, אחד מהמפחות. ראית בן אדם שכל החיים שלו זה עיניים, איפה שצריך אותו יהיה, הוא לא רצה להיות שר חינוך, הוא לא רצה להיות חבר כנסת, הרב צודת של שר חינוך, הוא לא רצה להיות חבר כנסת, הוא היה נוסע, מגיע מהכנסת למסור שהוא בישיבה, נוסע הלאה, עובר הלאה, אבל היה צריך להגיע לשם, הוא היה שם, היה צריך אותו בענייני ארץ ישראל, הוא מיד רצה שם, למרות שהוא כל מה רצה להיות בישיבה, ומסר, כמות השם שרדוק מעלה מוסר ביום, היא לא נתפסת, והיהודי הזה שהיה לו גם סקרת וגם מחלות קשות, שלא נתנו לו כמעט סיכוי לעבור את גיל 60, אריך ימים ה-90, כי כל הזמן היהודי הזה לא נח לרגע, כל כולו היה המקום הכלל, הוא אידיאליסט, האינני הזה, איפה שצריך אותי שם אני נמצא. והמקום הזה של, של להיות כזה איש, ואגב, מאוד הבולט של הרב דרוקמן, גם על כל אדם, על כל חניך, על כל חניכה, על כל מי שצריך איתו שיחה, לזכור כל אחד, להגיע ל... להזכרה אחרי 15 שנה של האום שנפל, איפה יש לך זמן לכל הדברים האלה? זה הרב דרוקמן, כי זה איש השלום, איש השלום. מה? לא, לא אמרתי שלא, לא באתי לצמצם, כמעטתי להגיד, הנקודה המרכזית הייתה, אנחנו לא מבטרים על אף אחד, לכל בני עקיבא מגיעים גם לחניכים הכי חוקים, לבוא ולהגיע למקום הזה, יש הרבה דוגמאות, אבל זה באמת דבר מיוחד, רכת צדיק לברכה. אז המקום הזה של השלום, זה המקום שאתה אידיאליסט, כלליות מניעה אותך. לכל הרבה אנשים הפסידו הרבה זמן למשפחה בתקופה של המלחמה, אבל הכלליות הזאת בונה בית כללי, בית של עוצמה, בית של הרבה מאוד, הכל ביזונים, עלי שיחות עם זוגות, שפעמים דווקא צריך לחשוב יותר על לעצור רגע, כי זה הפר את האיזון, הכל ביזונים, אבל כשאדם אין לו כלליות, אז כל כוח הוא לבדו, כל כוח נמצא רק בעצמו, גם בתוך זוג, יש את האיש, יש את האישה, אם לא יהיה משהו כללי, מתישהו זה יתפרק. צריך להיות משהו כללי, אבל כללי שלא מוחק את המקום הפרטי של כל אחד. יכול להיות שיהיה רצון פרטי של האיש, רצון פרטי של האישה, כלומר שאיפות חיים של כל אחד של עצמו, אבל משהו כלל משפחתי שנצרו ביחד, והרצונות מתואמים לשם, קשורים לשם, יוצרים בית חזק. אבל אם הרצון הפרטי יסתור את הרצון הכללי והפוך, מתישהו זה יתפרק. וזה המקום של השלום, לכן שלום בית, מול אין שלום בית. זה תמיד ככה. הרי השלום יוצר איזשהו מגמה לכלול ואידיאליסטיות כללית כזאת שנותנת לבן אדם כוחות לבוא, ובעצם מישהו איש שלום אמיתי הוא כללי. מישהו איש שלום כללי הוא אידיאליסט. איך אני בעצם מחבר את עם ישראל, מחזק את עם ישראל, פועל למען ישראל, לוקח אחריות על עם ישראל, כן.
שלום להכרח יוצר אידיאולוגיה, או שאידיאולוגיה יכולה להיות לפני שלום. גם לאיש אמת יש אידיאולוגיה, נכון?
כן.
אז מה הקשר בעצם בין אדם אידיאליסט לאדם שהוא
הולך שלום? התכוונתי לומר שהשאלה יפה, למה אידיאליסט הוא קשורה רק לשלום? לא קשורה רק לשלום? גם מי שאמת הוא אידיאליסט, הוא אידיאליסט על האמת שלו. אלא שהאידיאליסטיות של השלום, השלום יוצר לך כל הזמן תנועה בעצם, שהיא דורשת ממך לצאת מעצמך. אני אסביר. איש האמת יכול להיות אידיאליסט מאוד מאוד גדול. הוא קנה יצום על האמת שלו. ולכל להיות שהרבה פעמים, זה כבר תחום בתוך הקבוצה, זאת האמת של הקבוצה, עכשיו היא מנסה להנחיל אותה לכל העולם. איש השלום, בגלל שהוא כל הזמן עסוק באיך לחבר את כל הכוחות כולם, יש בו תמיד צד מסוים כללי יותר. כי הוא תמיד צריך לצאת ממה שהוא תפס כאמת, ולחפש משהו רחב יותר, גדול יותר. בעצם הוא פתוח לאמת עליונה יותר, הוא יגיע למקום הנכון. בסדר? כלומר, הוא לא רק עסוק בלהפיץ את האמת שלו, הוא עסוק באיזשהו מקום בלדאוג גם ממה שמעבר לעצמו. ובמקום הזה יש אידיאליסטיות יתרה, יש נקודה חזקה יתרה. לא שבאמת אין אידיאליסטיות, זה שתי בחינות שונות. מה המידות הטובות הנולדות ממנה שובה, הגענו לתשע? סבלנות, אתם מבינים? סליחה, קפצתי, טעות שלי, כי פה התבלבל עם הצדדים. חמש, הגענו לחמש. שנאה לא אוהב הגדול מחלוקת. אני אומר רגע את זה בקצרה, אני אגיד זה אפילו בעל פה. זה דבר פשוט, האויב של האמת זה השקר, האויב של השלום זה המחלוקת. איש אמת לא סובל זיופים, לא סובל שקרים, הוא מעדיף לריב, אבל לא לאבד את האמת. ואיש שלום לא מסוגל לראות מחלוקות, כי המחלוקת מפרקת את כל היחד. והדבר הזה יוצר מתח כמובן בין איש האמת לאיש השלום, לכן קשה להחיד בין האמת לשלום. קשה אומר, רגע אחד, אולי עכשיו, יש כזה מחלוקת על הרפורמה, אז בוא נוותר על הרוב, 64 מול 56, והאמת אומרת, מה זאת אומרת? לא הבנו, מה זאת אומרת? אבל זה הדבר הנכון, זה מה שהרוב רוצה, איזה היגיון שוותר? עכשיו, זה יותר מורכב, אם בשם השלום תוותר שלא יהיה מחלוקת, אז מחר כל מי שיהיה מיעוט יעשה בלגן, יעביר את המדינה, ואז ייווצר לנו שום מחלוקת, ומצד שני, שהאמת שרוצה להגיע לאמת, ולא אכפת לו מה יגידו, יכול שאתה מפספס את האמת, ואתה לא, כלומר, בסוף כל אחד תקוע בלי חברה. אבל מלכונה הראשונית של הדברים, איש השלום נמצא במקום בעצם שהוא לא יכול לראות מחלוקת. אתם יודעים שכתוב על, 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 על חטא קורח, כתוב שם, השם הביא את זה. בית דין שמת עונשים בגיל 13, בית דין של מעל עונשים בגיל 20, אבל במחלוקת מנשים אפילו תינוקות. וזה מה שקרה אצל קורח. זה מבין, מחלוקת, העונש, למה? למה? מה השם התינוק? התינוק לא השם, אלא מה הבעיה במחלוקת? זה לא דין פרטי עכשיו שהוא חטא. מה עשתה המחלוקת? שנאת חינם, החריבה את כלל המציאות. שנאת חינם לא שווה לעבודה זרה, או לגילוי עריות, או לשפיכות דמים מצד החטא הפרטי. אם מישהו ישאל, מה עדיף? שאני אעבור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים חס וחלילה, או שנאת חינם? ברור שברמה הפרטית שנאת חינם פחות חמור. אבל חברה שיש בה שנאת חינם, זה שקול כנגד שלושת העבירות האלה. כי זה לא מעשה פרטי בעייתי, זה חורבן כולל, ולכן המחלוקת היא לא נידונה כמעשה הפרטי שמישהו עשה, אלא ברגע שחברה יש בה מחלוקת, היא חרבה. כן. נכון? חבור הצבי בפריים הנחלו, זה נאמר על אחיו, שזה הירושלמי בפאה, שלבוש היה ביניהם עבודה זרה, אבל היו מאוחדים והיו נוצחים במלחמה. וכתוב שאילו צבאו של דוד שהיו צדיקים, אבל היה דלטורה ביניהם, אז הפסידו בקרב. זה הירושלמי בתחילת פאה, נכון מאוד. מקור 6, מה העמדה הנפשית הבסיסית ביחס הזולת? אם העמדה הנפשית שלי שהאמת היה על לבוש מפני המלגים עליו, אני לא יכול לקחת בחשבון מה תגיד עליי, אני אקח בחשבון מה תגיד עליי אם זה אמיתי. אם איש אמת אמיתי, אמרת משהו צודק, אני מקבל את דבריך מקצה לקצה, אומר תהיתי, אין לי שום אגו, זה איש אמת אמיתי. כי שכנעת אותי שזה האמת. אם אתה לא שכנעת לי שזה האמת, ואתה תגיד לי אני לא סופר אותך, אני רב איתך, לא מזיז לי. לומר זאת איש השלום, הוא נמצא במקום של בתוך עמי אנוכי יושבת. אתם יודעים מה זה היסוד של בתוך עמי אנוכי יושבת? הזוהר אומר כמה פעמים. כמה פעמים כתוב בזוהר הקדוש, שהאישה השולמית, שהשולמית, שבעצם נתנה לאלישע מקום ללון, וכל פעם שהוא עבר שם, ושהוא שאל אותה מה חסר לך, יש לדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא, ואז היא אומרת, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר הקדוש, יש פסוק גדול, הוא אמר לה, בראש השנה, יש לדבר לך אל המלך, את רוצה לדבר עם המלך בראש השנה? שאני אבקש עלייך, שהיא אמרה לו בראש השנה, אסור להיזכר לבד, וזו הסיבה שבראש שלה לא עושים בידוי, ולא מדברים על דברים פרטיים, ראש שנה כל התפילות הן כלליות, למה? כי ביום הדין, ראש שנה הוא יום הדין, יום כיפור יום הרחמים, יום כיפור יודעים לפרטי פרטים של החיים הפרטיים שלך, ראש שנה עוסקים בעבודה הכללית, למה? בתוך עמי אנוכי יושבת, כי מי שמזכיר את עצמו לבד בראש השנה, דנים אותו לבד, ואז אין צדיק בארץ שעשיתו ולא יחטא. ולכן מה יצא בראש השנה? אני לא עומד לבדי, אני חלק מכלל ישראל, בתוך עמי אנוכי יושבת. איש השלום שם הוא נמצא, במקום של אני חלק מהעם שלי. יש רש"י חשוב שאומר, מה זה 10 צדיקים בתוך העיר על סדום ועמורה? שהם בתוך העיר, לא מחוץ לעיר. מה הכוונה? לא ב-GPS שהם גרים בתוך העיר או בחוץ, אלא הם מעורבים בתוך העיר. הם לקחו אחריות על מה שקורה בעיר, הם חלק מהעיר. איש השלום הוא חלק מהמציאות, הוא מחפש לקחת אחריות על המציאות. זה גרום לפעמים שכדי לא לאבד מישהו המשפחה הפרטית, הלאומית, הקהילתית, הוא נאלץ לפעמים בגלל שמישהו עושה דברים רעים, מה הוא נאלץ לעשות? כמו בחטא העגל אצל אהרון, מה הוא נאלץ לעשות? להתפשר. עכשיו הוא חייב להכיל אותו אכלה שהיא לא טובה, אכלה שהיא לא אמיתית, אבל הוא חייב לעשות את זה למה? לא לאבד אותו, למרות שהוא רוצה להביא אותו חזרה אל ההכלה האמיתית שהיא מה מקומו בכוח. אבל אם זה יעצר באמצע כאן, יהיה פה שלום בלי אמת שהוא פשרנות. זה הסכנה של איש השלום שתכף נגיע אליה. והנה אנחנו מגיעים אל עוד מקור אחד בשורה 6, מסכת כריתות דבב. אמר רבי חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידא, כל תענית שבא מפרשי ישראל אינה תענית, חלבנה רחרה, והכתוב במנעה עם סימני הקטורת. אביי אמר מאחר בוגדתו על ארץ יסדה, תענית שאין בה פושעי ישראל או תענית. תענית היא תענית שהציבור מתקבל, תדעו לכם, 10 ימים בשנה הקדוש הוא קרוב, לדרשו השם מצאו קרוב אותו קרוב, זה 10 ימי תשובה, שכל יחיד נענה בהם יתרה. 10 ימי תשובה, כל מי שעושה תשובה, תשובתו מתקבלת בקלות. אבל הציבור, כי מי כאשר מלוקד בכל קוראינו אליו, אומר רמב"ם, על פי חז"ל, אם הציבור מתפללים כציבור, בכל שלב בשנה הם נענים. את זה כמו נילה של יום כיפור. ציבור זה כוח שתמיד לפני הקדוש ברוך הוא. רק היחיד צריך 10 ימים מיוחדים. הציבור זה הנקודה הזאת. ולכן מי שאומר, הפושעים לא איתנו, יש הבדל. לא להיות עם הפושעים באותו מערכת חינוך, או באותו סניף, או שזה החברי ילדות שלך, או לא הילדות שלך, שאיתם אתה הולך לטייל, לבין שהם חלק ממני. הם חלק מהעם שלי. הם חלק מהלוכל בלעדיהם. יש הבדל בין התרחק משכן רב, אל תתחבר לרשע, ברמה העקרונית, לא אומר שהיום גם זה גדרים אחרים, אבל לא משנה, להתרחק ממשרה, לבין מה? לבין בעצם מציאות של בעצם, אני לא מוציא אותה מעם ישראל. ודאי שהוא חלק העם שלי, ודאי שאני ערב לו, ודאי שאני לא יכול בלעדיו, ודאי שהוא חלק מאיתנו. 7, גדר תלמיד חכם. גדר, בשבוע שעבר בי שעמד ראינו תמיד חם, זה מי שיודע להודות בטעות עד למוחרת, הוא כבר עשה תשובה, שהוא בקרה פנימית חזקה מאוד. עכשיו עוד הגדרה לתלמיד חכם, אמר רבי לזה, אמר רבי חנה, אל תגידו קדיש עוד רגע, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בכל בנייך לימודי השם רב שלו בנייך, אל תיקה בנייך לבונייך, שום רב לובד תורתך ולא מרשו לי, שום בחלק שווה ברמותייך, למען החי ועד אבא שלמך, למען בית השם אלו בקשה טוב לך, השם הזמו ייתן השם ברך תמו בשלום. מה הנקודה פה? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר רב ציודה, הגדרה ראשונה לתלמיד חכם, מדרגות בתלמיד חכם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, תלמיד חכם מהותו, עצמותו השלום, כל אינו להרבות שלום בעולם, וככה צריך, הדרכה חינוכית, צריך להתקדם לבניות מידותיו, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, תרבה שלום בעולם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אגב, יש פסקה נפלאה שהפוק בעולת ראיה, והוא אומר ככה, אתה יודע איך תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על ידי המחלוקות, שמבררים את הסוגיה היטב ודנים ומתווכחים, עד שהסוגיה מלובנת היטב על כל צדדיה, ואז יודעים כולם מה לעשות ויש שלום. כלומר, הרב קוק אומר דרך מה שביא את השלום זה אנשי האמת. אבל הרב צוד אמרנו זווית אחרת שהיא לא סותרת. מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? זה שתלמיד חכם, כמו שראינו שבוע שבר, מי שיודע להודות בטעות, הפעם תלמיד חכם מבחינה שלו זה מי שמרבה שלום בעולם. שהוא, כמו שם כותב על, על, על מי שמקדש שם שמיים, מסור מתנו בנחת עם הבריאות, אומרים על המשרד השם בחי פער, רואים בן אדם שהוא מרבה שלום בעולם. 8. ענווה היא שורש לשלום. כתוב בספרי, גדול השלום שניתן ללווים שנאמר, וענבים יתרשו ארץ ויתענגו על רוב שלום. ראינו שענווה היא מפתח לאמת, ענווה היא מפתח לשלום. ענווה קשורה לאיש האמת, כי איש אמת יש לו את ענווה לקבל את האמת מי שאמרה. ענווה קשורה לשלום, למה ענווה קשורה לשלום? למה ענווה קשורה דווקא? מבינים למה היא קשורה לאמת? ברור למה היא קשורה לאמת. אמת לא אכפת לי, לא אכפת לי מהאגו שלי, אכפת לי מהאמת. אז זה ענווה. למה ענווה קשורה לשלום? לא אכפת לי מעצמי, אכפת לי שלכולם יהיה טוב. ולכן ענווה היא אחת המידות, ענווה, ישרות, כלליות, יש עוד כמה מידות, שמידות שבהן האמת ושלום נפגשים. ענווה זה מפתח למפגש בין אמת ושלום מאבו. אם אין ענווה, רב אלישע זכר צדיק לברכה היה אומר, צריכים להקים בתי ספר לענווה. ענווה, הוא דיבר המון על אמת ושלום מאבו. פעם הסיפור, רב אלישע בסוף ימיו הגיע לישיבה, בשנים האחרונות, הגיע לישיבה לתת שיעור, כמו שהסתובב בכל הארץ הצדיק הזה, והיה כתוב שהשיעור, זה היה בין המצרים, אז הוא אמר שהשיעור היה בנושא אמת ושלום מאבו. האמת שאני לא ידעתי אפילו אז, שיש לו ספר, שיש לו מערכים שלמים על האמת שלא מהם, בכלל לא יקר, באמונותיי. אז כיוון שהוא ידעת בא לתת שיעור בנושא הזה, צאנו לו שלפני השיעור נשאיר את השיעור של האמת שלא מהם. הוא כל כך התרגש, ולמחרת המזכירה, הייתה מזכירה פה, הוא התקשר ואמר, אפשר לקבל את ההקלטה, עכשיו לא הקלטנו את זה אף פעם, חבר'ה ישרים את זה, תוך חודש או משהו, ואז הרבי שהיה בבית חולים, הוצאנו הקלטה לכבודו של הרב אלישע, זו הייתה הקלטה הראשונה, הראשונית, והקלטה לכבוד הרב אלישע של השיר, שיוצאנו לכבודו, אז זה ככה רק בעניין הזה, בכל מקרה ענווה, מי לנו ענו כרב אלישע בדורנו שראינו, הענווה הזאת זה המפגש באמת לשלום יעקב, ואנחנו מגיעים עכשיו לעוד 9, המידות הטובות הנולדות ממנה, מהשלום, סבלנות, ברור למה שלום קשור לסבלנות? ברור לכם למה שלום קשור לסבלנות? נכון? למה? כי אם שלום זה אומר שלכל אחד יש תפקיד, אז אני מחפש, יש לי סבלנות לחפש איך אני מביא את כל אחד ליעד שלו, בסדר? האמת אני לא חייב את כל הכוחות לכאורה, כלפי חוץ. כלליות, ברור למה שלום קשור לכלליות? ברור. מעביר על מידותיו, כי השלום נמצא במקום של העיקר שאוקיי, אפילו צריך לוותר. והשלום קשור, אני מדבר על זה במקשרים אחרים, קשור ליופי ולהתאמה. היופי, לעניות דעתי, הוא ענף מאור השלום. זה הסיבה שנשים שהן הרבה יותר שייכות אל השלום באופן יחסי מגברים, שיותר שייכים אל האמת, זה לא שחור לבן, אבל הרבה יותר שייך כוח השלום, כוח החלה, כי חווי אין כל חי, כי הכוח להכיל, כן, קלה, לשון ויחולו, לשון שבת, כן, שבת, לא סתם יש לנו קידוש, יש לא סתם יש לנו שלום עליכם, יש את חייל בקידוש, תחשבו על זה. האור של האישה קשור מאוד אל המקום, שוב, זה לא שחור לבן, יש בזה גם האיש והפוך, אבל מאוד קשור ליסוד בעצם של ה... שלום, שלתת לכל לקוח את מקומו, להכיל את כל אחד בבית, לתכלל כל אחד בבית. אחד הענפים שמאוד שייכים, בעיקר אצל נשים, זה היופי, שהיופי נקודה עמוקה מאוד בנפש. ולמה זה? כי הסוד של היופי, לעניות דתי, זה שהוא ענף של השלום. כי מה זה יופי? הרמוניה בין גוונים, הרמוניה בין צבעים, להתאים ולעצב את השולחן שבת, שהמפית תהיה קשורה אלא צלחת. לבנים לוקח הרבה שנים, לא לכולם, יש כאלה שמומחים בזה, אבל לבנים לפעמים לוקח הרבה שנים להבין, שהמפית לא נועדה רק פרקטית, בנים מאוד פרקטיים, פרקטית לנגב עכשיו את הפה, ויש קשר לאיך היא נראית, זה בתוך הכוס, מתחת לכוס, בזווית, מה הצבע, אני יודע שבבונותיי, כשאשתי פעם הייתה עוד בבית חולים אחרי לידה, ולקחתי את הילדים שלי, אחד הילדים שלי לגן, טוב, לא רק שבמקרה, זה בבנותיי היה שני רגליים אותו שרבול, אבל זה שמתי לב לבדי, אבל לא הבנתי מה הקשר בלהקים מכנס לחולצה. יש מכנס, יש חולצה, בגודל המתאים, הכל בסדר, לא קר לו, לא חם לו, זה מותאם. מה הקשר שהצבעים לא קשורים? מה זה קשור? זה לא פרקטי? לא, זה לא פרקטי, זה סיפור שלם של התאמה. סיפור שם של עתים, להתאים את זה, זה לא ככה, זה לא ככה, כן? אז הדבר הזה קשור, היופי הוא ענף בעצם של השלום בעצמה, וזה קשור למידות הטובות, יש גם מידות רעות, כמו של האמת ראינו, את האיתנות, ראינו את היציבות, את הנחישות, את הקנאות בקדושה, היה גם קליפות, קליפות שיכולות ליפול מהאמת, למה שרק נראה כלל פחוץ דומה לאמת, וזה שאותה בעצם, הנחישות של האמת תהפוך לנוקשות, למקובעות, לרכושנות, לקנאות שלילית, לשתלטנות. אותו דבר השלום. השלום יכול ליפול למקום לא נכון. ואז שימו לב מה קורה. חנופה. למה השלום יכול ליפול לחנופה? כי אם השלום מתייחס בעיקר במה שקורה בחוץ, מה יגידו עליי? צריך להחניף לו. להחניף לו? אתה כבר לא בשלום אמיתי. והוא יכול ליפול במוחצנות. כי אותו מקום של להתאים את הגוונים יכול להיות ביותר מדי באיך אני נראית או איך אני נראה. ואז אתה כבר נופל במוחצנות, ואז אתה כבר לא באמת יופי שמופיע אופי, אלא יופי שסותם על אופי. זה כבר יכול להיות משהו מאוד מאוד שלילי, ומאוד מאוד בעצם לא טוב, לא נכון. זה נקודה נוספת. ונגררות. למה נגררות? כי כשאדם נמצא במקום של העולם שבחוץ, עלול במצב של אני נגרר אחרי אחרים ולא עומד על מה שצריך לעמוד. יש גבול שבו צריך להגיד עד כאן, את זה כבר לא עושים. מה הסכנה העורבת לאיש השלום? פשרנות בבחינת חטא העגל. ברור, נכון? בסדר? בחינה כזאת של חטא העגל, שבשביל להציל את המצב, אז צריכים ללכת אפילו לתוך עבירה שלה, שהיא קשה וחמורה. מה בעצם עשינו היום? ראינו את השלום כשהוא לעצמו. השווינו את זה לאמת לשבוע שעבר. שבוע הבא מה שאנחנו בעצם נעשה, נתחיל לראות בעצם עכשיו את נקודות החיכוך. כי לכאורה הם ממש הפכים. מי שלכאורה ילך עם האמת עד הסוף, לא יכול להיות שלום, לא יכול להיות שילך עם השלום עד הסוף, לא יהיה איש אמת, והאמת שזה בדיוק הפוך. במקורות הפנימיים האמת ושלום הם אחד, אי אפשר להפריד ביניהם. אבל לפני שנגיע למקור הפנימי, לפני שנסה להבין איך מגיעים לשם בכלל, שבוע הבא אנחנו נציג את כל המתח, את כל המאבק ביניהם, את כל המלחמות בין האמת לשלום. ואז נתחיל לדבר על איך הם מתחילים להיפגש, איפה המהפכה הזאת, לא סתם הגאולה תלויה שהחורבן יהפוך, ימי החורבן יהפוך למי שמחה, כלומר תיקון המקדש. יהיה תלוי באמת לשלום אהבו, כמו שנביא שחי אומר. זה לא סתם משה ואהרון עם הגואלים של יציאת מצרים, משה אמת אהרון היא שלום. זה לא סתם שמרדכי וסתר היו אמת ושלום, והראינו את זה בכל הגאולות. זה עבודה קשה מאוד, איך עושים את זה? ברמת העם, ברמת המשפחה, ברמת הקהילה, ברמת האדם הפרטי. רמות עבודות המתקדמות זה ברמת כל העולם, וזה אנחנו בעצם רוצים להתקדם לאט לאט, ובעצם להמשיך את המבוא שלנו, שבוע הבא ניגע במתח שבין האמת ושלום עד כאן להיום. שבוע לכולם.